אני רוצה להקדים, מקודם דיברנו בשיעור גם כן בענייני תפילה, יותר למדנו ענייני רעיון ואגדה. ותהיה השנה סדרה של שיעורים בספר תהילים, אבל לא לפי סדר, אלא על פרקי תהילים שנמצאים בסידור התפילה. בשיעור של תפילה הוא יחולק לשני חלקים, כמו היום. חלק אחד יעסוק בתהילים שנמצאים בסידור, לאו דווקא פסוקי דזמרה, וחלק שני יהיה כמו עכשיו, שיעסוק בענייני הלכה, כמו שלמדנו כבר כמה שנים הלכות תפילה לרמב״ם. רציתי רק להעיר, אני לא יודע אם אנשים שמו לב, לפחות אצלי בסידור, יש קרוב לשליש מפרקי התהילים בסידור. קרוב לשליש, קרוב ל-50 פרקים מתוך תהילים נמצאים בסידור שלי. אם רק ניקח, נתחיל מפסוקי דזמרה. לא ספרתי כמה, אתם תעשו את המספר. מלבד זה, יש לנו למשל שיר של יום. ואני אומר בסידור שלי, כי בסידור שלי, שזה כמנהג הגר"א, אז יש שם יותר פרקי תהילים מאשר בסידור שלא לפי מנהג הגר"א. לפי הגר"א, בכל מועד, חנוכה, פורים וכן הלאה, לא מוסיפים. אומרים את השיר שלו המיוחד למועד, לכל המועד, למשל בסוכות, כל יום בכל המועד, זה מזמור אחר, ככתוב בגמרא, מה היו אומרים בבית המקדש? הרי שיר שהיו אומרים בבית המקדש. אז נכון, היום יום ראשון, אמרנו את הפרק השייך ליום ראשון. אבל לפי הגר"א, בכל יום ומועד יש לו את הפרק תהילים שלו. ולפי הגר"א גם לא אומרים שני פרקי תהילים ביחד. רק אחד. למשל, בראש חודש, אתמול, היו כאלה שאמרו מזמור שיר ליום השבת, והיו כאלה שאמרו את פרק ובדלת, והיו כאלה שאמרו את שניהם. לפי הגר"א אומרים רק אחד. אני לא רוצה להרחיב עכשיו את הדיבור בעניין הזה. אז יש לנו, אם כן, פסוקי דזמרה. יש לנו את הפרקים שהם שיר של יום. יש לנו את הפרקי הלל, יש לנו 15 שיר המעלות במנחה של שבת, וכנראה שלא אמרתי את כולם, לא עלינו, יש שני פרקים שאומרים בבית אבל גם, שנמצאים בסידור, שני פרקים שונים, אני מדבר רק על הפרקים שנמצאים בסידור, בסידור שלי בערך קרוב לשליש, אולי אפילו 51.
בשבת יש לנו הרבה פסוקים.
נכון, אם יתברר, הרי בשבת יש לנו יותר פרקים של פסוקי דזמרה. נכון, כשאמרתי פסוקי דזמרה, התכוונתי גם לפרקים שבשבת. וזה באמת יותר מ10 פרקים, אני לא זוכר, מתקרב ל-15 פרקים בשבת. ושיר המעלות זה 15,
שכתוב בסוף את כל התהילים, אז יש את כל התהילים.
אני לא התכוונתי לזה, כמובן, אני מדבר בסידור רגיל שאין בו תהילים, יש בו בכל זאת קרוב לשליש מפרקי התהילים. ובאמת, בדרך כלל, לא לומדים, לומדים תפילה, אבל לא לומדים את פרקי התהילים. אז אנחנו בשיעור, בחלק הראשון של השיעור בתפילה, אנחנו נעסוק כמו היום שעסקנו, היום בכוונה בחרתי את פרק קמ"ה, שהוא, כפי שראיתם גם ציטוט מהגמרא, הוא הפרק למעשה החשוב ביותר, ואין פרק בתהילים שחייבים לומר אותו 3 פעמים ביום, כמו את הפרק הזה, תהילה לדוד. אנחנו כבר כמה שנים לומדים הלכות, ואנחנו נמצאים בהלכות תפילה, הרמב״ם קרא לזה הלכות תפילה וברכת כהנים. אנחנו עוברים לפרק י"ב, הלכה ט"ו ברשותכם. גם אם חלק זה חזרה מהשיעור שעבר, אנחנו נחזור. ובכן, אומר הרמב״ם כך, המפטיר בנביא מברך לפניו ברכה אחת. וזה תמיד כאשר יש הפטרה, אם זה בשבת, או ביום טוב, או בתענית. פה הרמב״ם מדבר על שבת. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר בחר בנביאים וכולי, ומברך לאחריו 4 ברכות. ברכה ראשונה חותם בה האל הנאמן בכל דבריו, שנייה חותם בה בוני ירושלים, שלישית חותם בה מגן דוד, רביעית, חותם בעניין קדושת היום כמו שחותם בתפילה. וכן, וזה היה לנו אתמול, וכן אם חל ראש חודש להיות בשבת, המפטיר בנביא מזכיר ראש חודש בברכה זו כמו שמזכיר בתפילה. עד כאן לשון הרמב״ם בהלכה. אבל הרייבד משיג עליו. תראו את השגת הרייבד, יש לנו פה בנוסח הזה. הרייבד משיג עליו ואומר כך. עכשיו, למה באמת מזכירים את ראש חודש? כי בעצם ביום הזה, חוץ משבת, יש לנו גם ראש חודש. אז זה יום שנתחייב בהפטרה, ומכיוון שזה יום שנתחייב בהפטרה, הוא דורש שנזכיר גם את ראש חודש. אבל לא חותמים את הברכה בשל ראש חודש, רק מזכירים את המאורע שהוא ראש חודש באמצע הברכה. כי אנחנו אומרים שם ועל יום ראש החודש הזה, אבל חותם בשבת בלבד. כי למעשה בראש חודש, לו היה ראש חודש לבד, אנחנו קוראים בתורה, מעלים ארבעה אנשים, אבל אין לנו הפטרה בראש חודש. ולכן לא חותמים בברכה האחרונה, לא מזכירים את ראש חודש. נקרא את הגעת הרייבד. הרייבד אומר ככה, אמר אברהם, אנו אומרים משמח ציון בבניה. כלומר, לפי הרייבד מוסיפים את הביטוי הזה. לא ניכנס עכשיו לכל המנהגים ולנוסחים, כי אני ראיתי בסידורים נוסחים שונים בברכה הזאת. ובכל אופן יש פה, כמו שראינו, את ההערה של הרייבד, רבי אברהם בן דוד, אשר נקרא גם בעל ההשגות. מה זה השגות? הגאות. בעצם מחלוקת הוא חולק על הרמב״ם. הלכה ט' זין. כמה אין הקוראין? בשבת בשחרית קוראין שבעה. וביום הכיפורים שישה. עולים לתורה. ובימים טובים חמישה. כל יום טוב חמישה. נאמר יום טוב ראשון של פסח, שביעי של פסח, יום טוב ראשון של סוכות וכן הלאה. אין פוחתין מהן, אבל מוסיפין עליהן. יש שאלה גדולה, היום נהוג ברוב הקהילות, שביום טוב לא מוסיפים. וגם ביום הכיפורים לא מוסיפים. בשבת מוסיפים. אחד מהנוכחים, אני חושב שהוא נמצא, מקודם בכל אופן, הוא סיפר לי. כן, נמצא.
גם צבי. גם את המרוקאים מוסיפים.
צבי היה אתמול במקום אחד וסיפר לי שעלו הרבה לתורה, עשו חלוקה, כמה עלו? 20, 30?
מוספים.
עשו הרבה מוספים. אבל צבי היה המשלים וזה היה שם, את כל העליות מכרו שם. את כל העליות מכרו.
המוסיפים לא מוכרים, מוסיפים מחפתים.
גם את המוסיפים?
לא מוכרים.
תשעה, את המוסיפים גם מכרו?
לא.
אה, זה לא מוכרים.
זה כיבוד, מכבדים אנשים, ואז הם סוגרים על בית כנסת.
נמשיך הלאה בהלכה. בראשי חודשים ובחולו של מועד, קורין ארבעה. בשבת, וביום הכיפורים במנחה, ובשני ובחמישי של כל השנה, ובחנוכה ובפורים בשחרית, ובימי התענית בשחרית ובמנחה, קוראים שלושה. אז בכל הימים האלה קוראים שלושה, אין פוחתין ממניין זה ואין מוסיפים עליהם. עכשיו, למה הכוונה פה, לאיזה ימי תענית? הכוונה לתעניות הרגילים שאנחנו רגילים להם, למשל צום גדליה, למשל עשירי בטבת, למשל תענית אסתר, בבקשה? י"ז בתמוז, כמובן, כן. אנחנו נמשיך הלאה, הלכה י"ז.
הם מוסיפים עליהם בגלל תוך הדציבור, כן? כן,
נדמה לי שבשולחן ערוך באיזה מקום כתוב שאם יש שם שני חתנים ואין ברירה, אז אפשר לעלות ארבעה.
יש לפעמים מצבים חריגים. יש לפעמים מצבים חריגים. כמובן שפה מדובר מה שקוראים בתענית, הכוונה לקריאה במנחה. לקריאה במנחה, על זה מדובר. שקוראים אחר חצות לעת ערב. כי בתענית שבזמן חז"ל, בזמן הגמרא, היו גוזרים על הציבור בגלל כל מיני צרות, ודרך אגב, לפי הגמרא יוצא שהיו גוזרים תעניות לא רק בגלל גשמים. למשל, אם הייתה גזרה על הציבור מטעם המלכות, איזושהי גזרה. וגם בימים שלנו, אני חושב שזה היה לפני ההתנתקות, כן, גירוש, לפני הגירוש של היהודים מחבלי ארץ קדושים, אז נדמה לי שגזרו תענית. ותעניות שגוזרים על הציבור בגלל כל מיני סיבות, למשל, הגמרא מספרת על שהגויים הנחיתו גזרה על עם ישראל. אז גזרו תענית שעם ישראל יתענה. גם בתענית כזאת קוראים בתורה. הרמב״ם פה דיבר על התעניות הרגילות, שהם חוץ מיום הכיפורים ותשעה באב, על ארבעת התעניות הרגילות. הגמרא שם מספרת שכאשר הגויים גזרו גזרה, הם גזרו גם גזרה שהיהודים לא יתענו. כלומר, איך הגזרה שלהם יוכלו לאכוף אותה על היהודים? אם יגזרו עוד גזרה שאסור להם להתענות. עד כדי כך, הגויים היו כאלה מתוחכמים. אז אמר אחד החכמים, זה מופיע בגמרא, נכון, אנחנו לא יכולים להתענות עכשיו. אנחנו נקבל על עצמנו להתענות תענית אחרי שתעבור הגזרה. והגמרא מספרת שמכיוון שהם קיבלו על עצמם להתענות, כי זה הגויים לא כל כך מתוחכמים שהיהודים יכולים לקבל על עצמם. אז ברגע שהיהודים קיבלו על עצמם להתענות לאחר שתעבור הגזרה, הקבלה הזאת נתקבלה אצל הקדוש ברוך הוא, כאילו היהודים כבר התענו, ועל ידי זה נתבטלה הגזרה. לומדים מכאן שקבלה שציבור מקבל, יש לה כוח מאוד, והקבלה היא חזקה לא פחות מתפילה, ולא פחות מתענית. עצם הקבלה שהציבור מקבל על עצמו, שאחרי שתעבור הגזרה, זה היה לעקוף את האכיפה, כן, לעקוף את האכיפה של הגויים.
לא זכור לי שגזרו תענית על הציבור ושקראו באותו יום בתורה.
כן, כן. אני זוכר שהיה גם קריאה בתורה וי' ג' מידות, והבעיה שבימינו הרבנות מחליטה שיגידו הלל ביום העצמאות, ולא כולם אומרים הלל. אז גם כשהרבנות קבעה תענית, לא כולם יתענו, אבל, ודרך אגב, יש לנו הרבה תעניות. אנחנו עכשיו נמצאים בשבת פרשת בו, נכון? תבוא פרשת בו. למעשה אנחנו נמצאים עכשיו בשבועות שנקראים שובבים, תת, כן? שמות, וערה, בו, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצווה. רק יש אומרים שהתעניות זה רק עד שובבים, ולא בתרומה תצווה. כך יש אומרים. ויש יהודים, אני מכיר יהודים, שמתענים בשני וחמישי בימים האלה. ובאמת הימים האלה של שובבים הם ימים מסוגלים. ימים מסוגלים זה לא סתם, הם ימים של תיקון היסוד, הם ימים של תשובה, וכל אחד ואחד... איפה שבציבור מתענים, אומרים גם סליחות, כמובן. אנחנו עוברים להלכה הבאה ברשותכם. אנחנו עוברים להלכה, איזה הלכה? י' זין. אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. זאת אומרת, העניין של אישה שלא תקרא, לא שהיא לא יכולה. ולא שהיא לא יכולה, למשל, עוד מעט נדבר גם על מגילת אסתר. אישה חייבת בזה, כמו גבר. אבל אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. פעם היה מושג של כבוד הציבור חזק, ואישה לא הייתה קורה בציבור. יש היום, כידוע, גם באלקנה, נשים שרוצות, זה היה עכשיו לא מזמן, שהתכנסו בבית פרטי לומר הלל. בסדר גמור, למה לא? אבל שאישה תעמוד בציבור ותקרא, זה לא. אז אומר הרמב״ם, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. קטן,
זה בפני גברים, אבל לא בפני נשים.
נכון, בפני נשים יכולה לקרוא. קטן היודע לקרות, ויודע למי מברכין. מה זה קטן? קטן לא כתוב פה בין כמה הוא, יכול להיות בין 6, בין 7, והוא כבר יודע למי מברכים. הגאון מבינה בגיל 8 ידע יותר מה שאנחנו יודעים. כבר ידע שס, בגיל 13 כבר ידע לא רק שס, כבר ידע את כל הזוהר ודברי קבלה. אז הוא לא ידע לפני בר מצווה, הוא ידע יותר מה שאנחנו יודעים. אבל בכל זאת הוא ידע הלכה גם. אז קטן היודע לקרות ויודע למי מברכין, עולה ממניין הקרואים או הקוראים, וכן מפטיר עולה מהמניין שהרי הוא קורא בתורה. אנחנו נוהגים היום שהמפטיר שחוזרים על פסוקים הוא לא עולה מן המניין, אלא צריכים 7 קרואים מינימום ואז מפטיר. ואם הפסיק שליח ציבור בקדיש בין משלים ובין המפטיר, אז המפטיר אינו עולה מן המניין. המושג הזה אצל האשכנזים כמעט שלא קיים, המושג הזה של המשלים. היום קוראים לו אחרון, לא שביעי, אחרון. למה אחרון? הוא המשלים. כי אחרון הוא אחרון. הוא אחרון משבעת הקרואים. ואילו אצל הספרדים, הייתי בכמה וכמה בתי כנסת, קוראים לו המשלים. אברהם, גם אצלכם? המשלים. הנה אתם רואים הביטוי, המונח נמצא ברמב״ם, המשלים. אז אומר הרמב״ם, אם הפסיק שליח ציבור בקדיש בין משלים ובין המפטיר, אז המפטיר אינו עולה מן המניין. ציבור שלא היה בהם יודע לקרות, אלא אחד. ופה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שבזמן הרמב״ם מי היה עולה לתורה? רק מי שיודע לקרוא. מי שלא יודע לקרוא, אל יעלה. כי מי שעולה צריך לקרוא. עכשיו, יהודי שלא הכין, הוא לא יודע לקרוא. אם הוא לא יודע לקרוא, אל יעלה. אם יעלו אותו והוא לא יודע לקרוא, הוא יתבייש. אז מה עושים אשכנזים? אחד קורא עבור כולם ומוציא אותם ידי חובה. ואני רגיל לומר לאלה שמלמדים בר מצווה, או לבר מצווה שעולה, שהוא צריך בעת הקריאה לכוון, להוציא את הציבור ידי חובה. כי כל אחד ואחד מאיתנו בעצם חייב בקריאת התורה, לפחות בשמיעה, וראוי באמת בעת קריאת התורה לומר את המילים בשקט, לעצמו. על אחת כמה וכמה שמי שעולה לתורה, כל מי שעולה לתורה, לא נלמד עכשיו את כל ההלכות של קריאה בתורה, שצריך בהתחלה להחזיק בשתי ידיים את עץ החיים, אחרי זה רק ביד ימין, ולא רק להסתכל, אלא לומר את המילים שקוראים לו בתורה, לומר יחד עם הבעל קורא, לא להפריע כמובן לאחרים.
וזה מפריע לבעל הקורא?
לא, בלחש אמרתי. בלחש, בלי להפריע.
כן, גם אני לא אוהב כמה דברים, אבל אין מה לעשות.
כן, עקיבא.
בזמן הזה, שאנחנו קראנו עכשיו שקטן עולה ממניין הקוראים, יש איזה ירושלמי שאומר שזה לא נוהגים בקטן עולה לתורה, אלא בסוף, רק מפתיר.
נכון. עכשיו, אנחנו באמת לא רגילים להכיר אותו, אבל המגן אברהם מביא את זה להלכה, שבימינו, זה המגן אברהם הוא אחד מגדולי הפוסקים של האשכנזים, והוא באמת מביא שבימינו לא נהוג שקטן עולה לתורה ממניין הקרואים. אבל סיפרתי כבר פה, אני חושב בשיעור, שראיתי בזמנו, בהרבה שנים, במאה שערים, בשטיבלך, שקטן עולה למפטיר. למפטיר עולה, אבל לא כן, לא סתם כן, זה היה קטן שידע לקרוא מספר הפטרות בלי טעמים. יש בימינו יהודים שאפילו עם תנ"ך שלם, עם טעמים, לא יודעים לקרוא, לא עברי ולא טעמים. וראוי לא לתת להם הפטרה באמת. ראוי לא לתת להם, כי בהפטרה צריך לדעת לקרוא. דרך אגב, מי שמקיים וקורא כל שבוע 2 מקרא ו1 תרגום, וראוי לקרוא כל שבוע 2 מקרא ו1 תרגום, אז כתוב בהלכה שגם ראוי לקרוא הפטרה. למה? אז כתוב בפוסקים האחרונים שמה ייתנו לו הפטרה מפטיר בשבת, ואם הוא לא הכין את עצמו, אז הוא לא, לא, הוא לא ידע לקרוא. ולמשל, אם אדם לא שם לב, הוא בא ביום שישי האחרון, וקרא את ההפטרה של פרשת וירא, הוא הכין את עצמו. ואילו בשבת קראו לו למפטיר, וזה היה שבת ראש חודש, זה הפטרה אחרת. אז מה עשיתי? אז ביום שישי, אחרי שגמרתי שניים מקרא ואחד תרגום, פתחתי את הלוח של היכל שלמה, לראות איזה הפטרה קוראים. הוצאתי תנ"ך וקראתי את פרק סמך וב, בפרק האחרון של ישעיהו, ושם מוסיפים עוד פסוק כדי לגמור בדבר טוב. אז כדי לגמור בדבר טוב, נגמור בדבר טוב, תהיו מבורכים כולכם, חודש טוב ומבורך.